אחרי שהוא זיהה את האויב, הנטייה הזאת לאחוז בעצמי, הוא מבין שכל הסבל שלו בעולם בא מתוך הדנזין הזה, שהוא סמוי כזה, הוא אויב חתרני כזה. הוא התגנב לו אל ליבנו, והוא תמיד שכן שם. ואנחנו לא מבחינים בה כל כך. אנחנו בטוחים שמה שאנחנו רואים זה ככה. פה אני צריכה עזרה, כי הוא תמיד היה שם, והוא תמיד גרם את סבלי, והוא חתרני. אני אפילו לא יודעת שהוא ישנו. אני אפילו לא מודעת שאני כל הזמן תחת השליטה שלו. כל הזמן הדן זין הזה גורם לי להגיב בצורה שגויה ולזרוק בומרנגים. אז אני צריכה עזרה גדולה. אז עכשיו הוא בא והוא קורא לעזרה. אז למי אני קוראת? אז פה מתאר לנו בפסוק, וזה מאוד מאוד יפה. יש לנו פה מישהו עם קול רועם חזק? אז היא עכשיו, ימרי, היא עכשיו השד שלנו. ואת תקריא את זה, אבל עם הרבה פאתוס.
הו מלך של יד הסודי ושל מנטרות המעונות את אויבי, העומד איתן ברגליים פסוקות, רגליים של שתי אמיתות. עיניים יוקדות בשיטה וחוכמה, ומלטעות עם ניבים של ארבעת הכוחות. נאץ אותם בבשרו של אויבי, סובב עליו ברוב זעמך את גלגל הלהבים של הקרמה. סובבנו שלוש פעמים.
יוצא מן הכלל. תודה רבה. הוא עכשיו קורא למלאך הזה. והמלאך מופיע ומתאר איך הוא יבוא. הוא עומד ככה, שתי רגליים. יש לו סכינים וכלי נשק. ועיניים יוקדות. והוא אמור עכשיו לקחת את הגלגל ולהשליך אותו. על מה? על האויב, על הדנזין, שלי. הוא ככה עומד בתמונות. הוא עומד על רגליים של שתי אמיתות.
שתי אמיתות? דמפני. או בקיצור, דני.
דמפה פירושו אמת, או לפעמים מתרגמים מציאות.
ני זה שתיים. שתי האמיתות.
מה זה שתי אמיתות? בואו ניכנס לזה קצת, כי זה מאוד חשוב. אז אמרו קונזוב דמפה, דונדם דמפה. קונזוב דמפה, דונדם דמפה. קונזוב דמפה, קונזוב פירושו כוזב. מה זה קונזוב דמפה? אמת כוזבת. או שזה אמת או שהיא כוזבת. אבל זה אמת כוזבת. או מציאות כוזבת. מה זה מציאות כוזבת? מציאות כוזבת זה מה שאנחנו טובלים בו כל הזמן. כל דבר שמופיע בחיים שלנו, כל תופעה ותופעה שמופיעה בחיים שלנו, כולל אנו עצמנו, כל אדם, כל חפץ, כל רעיון, כל דבר, כל תופעה שמופיעה במציאות שלנו, כל אלה נקראים קונזוב דמפה. מציאות כוזבת. למה היא נקראת כוזבת? היא נקראת כוזבת כי היא מחזבת לנו. אתם זוכרים במדיטציה עשינו, אנחנו כל הזמן שבועים בתפיסה השגויה הזאת, גם בלוג'ונג. בפסוק הזה בעמוד 7 למעלה הוא אומר, מוליכני שולל, מרמה את עצמו ואז מרמה גם אותי. זה הקונזוב דמפה, זה האמת הכוזבת. היא כוזבת כי היא כל הזמן מוליכה אותנו שולל. במיוחד כשהרגש משתלט עלינו, כשהעלבונות חזקים מספיק, אנחנו לחלוטין לא מבינים את הבוס. אנחנו בכלל לא מבינים מי זה שמה שצועק עלינו. אנחנו לא רואים שם בומרנג או גלגל להבים שחזר אלינו. אנחנו שוכחים שהבוס הזה הוא השלחה שלנו. שהוא לא יכול להופיע בחיים שלנו אם אנחנו לא זרקנו קודם את הבומרנג. אם אנחנו לא זרענו זרעים שבהם אנחנו פגענו באחרים, ועכשיו הבומרנג חוזר אליי. אנחנו לא זוכרים מתי עשינו את זה, אנחנו לא יודעים מתי עשינו את זה, זה הלך ללא מודע, איננו תחו מלראות, יש לנו בורות מה שאנחנו קוראים, יש לנו עיוורון, יש לנו אי-הבנה. ואז אנחנו הופכים אותו לקיים מצד עצמו. אז יש לנו דנזין, אז אנחנו חושבים שהוא מצד עצמו בוס רשע. ואנחנו מגיבים לבוס רשע כאילו שהוא בא שם מהבית שלו בזמן שאין כזה. אז המציאות הזאת שבה אנחנו חיים היא נראית לנו מאוד ממשית. הדפים האלה מאוד ממשיים, הגוף שלי מאוד ממשי, השולחן מאוד ממשי. הכל נראה לנו מאוד 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 ממשי, ולכן אנחנו אומרים שזה כוזב. כי הם לא. כי הם לא. כי אנחנו לא מבינים מאיפה הם באו. בקורס מספר 1 יש שם את המאמרים היפה של ג'ייסון קאפה, שהוא אומר, ואת מוצקות המופע תתערער ותובד, אז תדע
כי בדרך אשר מנעימה לבודה תצעד.
הוא אומר באחד הפסוקים לקראת הסוף, אחרי שאדם לומד ומתרגל, ולומד הרבה ריקות ומתרגל הרבה ריקות, לאט לאט הממשות, המוצקות הזאת של הדברים, המוצקות של המופע, השכנוע הזה בקיום העצמי של דברים, מתחיל להתערער, מתחיל להינמס. והדברים כבר לא כאלה עם קיום עצמי משלהם. אני כבר קצת נותנת מקום לאפשרות שאני זרקתי את הבומרנג. לכל דבר טוב ורע בחיים שלי. אז זאת הקונזוב דמפה. וחשוב להבין שקונזוב דמפה זה כל דבר, כל דבר, שמופיע בחיים שלנו. כל תופעה ותופעה היא קונספט דמפה. אז זאת מציאות אחת, והיא כל הזמן מקיפה אותנו, אנחנו טובלים בה ושוחים בה וחיים בה כל הזמן. אבל יש מציאות אחרת, והיא דונדם דמפה, אמרו דונדם דמפה. אז שוב, דמפה זה מציאות או אמת, דונדם פירושו אולטימטיבי. אז זאת המציאות האולטימטיבית. והמציאות האולטימטיבית, שהיא באמת, היא אומרת שאין שם שום דבר שהוא לא השלחה שלי. שאין בעולמי שום דבר שהוא לא השלחה שלי. אתם שומעים? יש שלילה כפולה. היא תמיד באה בשלילה כפולה. היא אומרת, אין בעולמי שום דבר שאינו השלחה שלי, שלא בא ממני. אתם יכולים להגיד שזאת הריקות של דברים. זה המשמעות של הריקות של דברים על פי התפיסה הגבוהה ביותר בבודיזם. המשמעות של הריקות של דברים על פי התפיסה הזאת אומרת שכל דבר ודבר שמופיע בעולמי, מופיע מתוך ההשלכות שלי, ואין דבר בעולמי שלא מופיע מההשלכות שלי. אז פה אמרתי בעצם שני דברים. אמרתי, אין דבר בעולמי שלא מופיע מההשלכה שלי, זה הריקות של הדברים. והניסוח החיובי היה, וכל דבר בעולמי מופיע מתוך ההשלכות שלי. אז זאת האמת האולטימטיבית. זאת האמת שאותה רואה הבודיסטווה כשהוא מגיע לדרך הראייה, הדרך הזאת שבה הוא פוגש ריקות ישירות. מדיטציה קצרה של 5, אולי 20 דקות, שבה קורה את החוויה המדהימה של ראייה ישירה של ריקות, שבשבילה אנחנו עובדים הרבה שנים. ואדם מתחיל לראות, אחרי שהוא יוצא מהמדיטציה, לא בתוך המדיטציה, את הבומרנגים. הוא מתחיל להבין שזה הכל שיקוף מתוך המיינד שלו. שזה הכל זרעים מנטליים, רשומים מנטליים שהפשילו וחוזרים. ועל זה הוא מדבר פה. השד הזה שהוא קורא לו לעזרתו, הוא עומד על שתי הרגליים, לא על רגל. אנחנו עומדים על רגל אחת. זה השקר. עד שלא ראינו ריקות ישירות, אנחנו עומדים כל הזמן על רגל אחת, ואנחנו טובלים בשקר. האדם שרכש את הידע של שלמות החוכמה, עכשיו הוא עומד על שתי רגליים. השד שלנו הוא ישות מוארת. הוא עומד על שתי רגליים. גם של האמת הכוזבת, אבל גם של האמת האולטימטיבית. והאמת השנייה, אדון דמדמפה, גם היא נמצאת כאן כל הזמן. גם בה אנחנו טובלים כל הזמן. כל הזמן, אבל אנחנו לא מבחינים בה, עד שהגענו לרמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו לא מבחינים בה. וההבדל בין שתי האמיתות זה שאחת כוזבת והשנייה לא. הכוזבת, דברים נראים לנו כאילו שהם באו מצד עצמם, בעוד שהם לא. הדברים הם לא כפי שהם נראים, זה במציאות הכוזבת. במציאות האולטימטיבית היא אולטימטיבית, שם הכל מתאים פרפקט. אז הוא קורא לשד הזה שעומד על שתי הרגליים של המציאות האולטימטיבית והמציאות הכוזבת, כדי לעזור לו להיפטר מגלגל הסכינים הזה. בקיצור, הוא קורא לתובנות הרוחניות הגבוהות, כי אם הוא יקשים אותם, אם הוא יבין ריקות, הוא לא יצטרך לסבול יותר מהגלגל הנורא הזה. הוא יוכל להיפטר משני האויבים שלנו, מהרנגצ'נזין והדנזין. איך הוא ייפטר משניהם? הראייה הישירה של ריקות פותרת אותו מהדנזין. מהשני, ממספר שתיים, שהוא סמוי יותר והרבה יותר קשה לחסל. זה ההבנה של ריקות עוזרת. הוא מחסל אותו ואז השני נעלם מעצמו. כי אם אני מבינה שלי אין קיום עצמי, אז את מי אני שמה כל כך מוכירה? אני לא יכולה להכיר משהו שלא קיים. אז כשאני מבינה שהדבר הזה שאני כל כך מוכירה לא קיים, אז ממילא השני יורד, ואז ממילא אני לא אזרוק עוד בומרנג. בהמשך הוא אומר, יש לו עיניים יוקדות בשיטה וחוכמה. אז היו לו שתי רגליים של שתי אמיתות, עכשיו העיניים שלו יוקדות, הן יוקדות כדי להביס את האויב של התפיסה השגויה, הן יוקדות בשיטה וחוכמה. מה זה שיטה והחוכמה? טאפ, אמרו טאפ, ושרם. אז טאפ זה שיטה ושרב זה חוכמה, זה גם השם של העמותה שלנו, שיטה וחוכמה, שתי עיניים.
לפעמים הטיבטים מקצרים ומצרפים יחד את העברות הראשונות מכל מילה ואומרים טאפשה.
טאפ זה שיטה ואפשר לתרגם כמיומנויות או כישורים. זה הדברים שהתפללנו אליהם במדיטציה שלנו. זה הדברים שביקשנו מהלמה שיעזור לנו להשיג בין השאר. היכולת הזאת לאהוב אנשים, היכולת לפתוח את ליבנו ולפעול מתוך האהבה הזאת. כשאנחנו פועלים מתוך האהבה הזאת, אנחנו מפתחים בנו כישורים. אנחנו עדיין במציאות הכוזבת. עדיין אנחנו מתייחסים לאנשים כאילו שהם מחוץ לנו, כאילו שיש פה יצורים. אנחנו חיים בעולם של יצורים שהם כאילו מחוץ לנו. אבל איתם אנחנו עושים את העבודה, כלפיהם אנחנו עושים את העבודה, עליהם אנחנו מפעילים את החכמה, עליהם אנחנו מפעילים את האהבה, הם עוזרים לנו לפתח את הנתינה בזה שהם באים ומופיעים כמי שזקוק לנתינה שלנו, הם עוזרים לנו לפתח את המוסריות, כי כלפיהם אנחנו נפעל בצורה מוסרית, בזה שלא נפגע בהם או בזה שנעזור להם, הם עוזרים לנו לפתח את השלמות של אורך רוח בזה שהם מרגיזים אותנו. הם באים להרגיז אותנו כדי שאנחנו נלמד לא להתרגז. כדי שאנחנו נלמד לא להתרגז, אנחנו צריכים משקולות. הם המשקולות, הם באים ומרגיזים. אנחנו צריכים את היצורים. וכלפי היצורים אנחנו מפתחים את המיומנויות. זה הטאפ. אנחנו לומדים לעשות חסד, הרבה חסד. אנחנו לומדים לעשות אותו בשמחה, בחדוות המאמץ. אנחנו נהיים מה שאנחנו קוראים חזירי חסד. אנחנו מחפשים הזדמנויות לעשות טוב בעולם, ועושים אותו בשמחה וללא לאות, וגם אם קשה לנו אנחנו עושים את זה. הפיתוח הזה של היכולות האלה אצלנו, זה הטאפ, והטאפ הזה נותן לנו את הגוף הפיזי של הבודה. כשאנחנו נגיע להערה, הקרמה של לקבל גוף של אור שהוא מדהים ולא מתקלה ולא סובל ואין לו שום יכולת לסבול בכלל, היא הקרמה של החסד הזה, של האהבה הזאת, של החמלה הזאת. השני, שרב, אמרו שרב? שרב פירושו חוכמה, וזה כל הדברים שאנחנו מדברים כאן, להבין שדברים אין להם קיום עצמי, שהם באים מתוך הרשומים שאנחנו שתלנו בתודעתנו, על ידי המעשים שלנו. חוכמה שמבינה את הריקות של הבוס, שמבינה שהבוס לא יכול להופיע בעיניי כזועם או רע, אם אני לא זרעתי בדיוק כאלה זרעים, לאו דווקא כלפיו, אולי כלפי מישהו אחר. זה השרע. שרע, החוכמה הוא זה שאחראי שבסופו של דבר נשיג את התודעה של הבודה. אז יש לנו את המפלצת הזאת, את השד הזה, יש לו שתי רגליים, שתי אמיתות, הוא פיתח את הטאפ והשרע לשלמות, כי הוא ישות מוארת בעצם. הוא פיתח את החוכמה ואת כל השלמויות של הבודיסטווה במידה מלאה, וזה עוזר לחסל את התפיסה השגויה. ויש לו עוד משהו. יש לו מלטעות עם ניבים של ארבעת הכוחות.
טופ שי. טופ כוחות שי ארבעה.
זה ארבעת הכוחות של טיהור של קרמה שלילית. אז יש לו את הניבים האלה, והוא מזמין אותו לנעוץ אותם בבשרו של אויבי. אז מי זה אויב שוב? אחיזה בעצמי. מה זה נקרא לנעוץ אותם? זה דברים שיחסלו את האחיזה בעצמי. הוא אומר, מה שומר אותנו בסמסרה? מה שומר אותנו בסבל? הוא אומר לנו, קרמה בנגעים. נגעים רוחניים, כל הרגשות השליליים, כולל הבורות שנחשבת לרגש שלילי, והקרמה, הרישומים שאנחנו צוברים כתוצאה מהראייה הלא תאורה שלנו, מזה שאנחנו מגיבים לדברים כאילו שהם לא תאורים, ומשמרים את גלגל הסבל, ומסובבים שוב את גלגל הסבל. אז אם אנחנו רוצים לחסל את הבומרנגים ולחסל את הסבל, אפשר להגיד אנחנו צריכים לעשות רק שלושה דברים. יש לנו רק שלושה דברים לעשות. אם רכשנו שיטה וחוכמה, אז אנחנו לא זורעים יותר, לא זורקים יותר בומרנגים, נכון? אנחנו מבינים מאיפה דברים דברים, אנחנו פועלים מתוך חמלה, מתוך אהבה, אנחנו יותר לא גורמים נזקים עתידיים. אנחנו מפסיקים לזרוק בומרנגים, אז הם לא יחזרו. אז אנחנו דואגים לארמה העתידית שלנו. אם יש לנו את שתי אמיתות, שתי אמיתות עוזרות לנו מה? עוזרות לנו להבין את הבוס ולא להגיב עם כעס, למשל, באותו רגע. להבין את הריקוד שלו. אז זה פותר אותנו מנגעים רוחניים. אז השיטה וחוכמה עוזרים לחסל קרמה רעה של העתיד. הבנת שתי אמיתות עוזרת לחסל נגעים רוחניים. אבל אז יש עוד משהו. קרמות שאנחנו נושאים איתנו מן העבר. ושזה צריך את ארבעת הניבים, כדי לטהר. כי גם הן עלולות להפשיל ולפגוע בנו, ואותם עשינו כבר, אותם כבר זרענו. אז זה כוחות הטיהור. אז הדמות הזאת היא מושלמת. היא דאגה לעבר, לעתיד ולעבר, הכל פתור. זה הדמות הזאת. יש לה את הרגליים, העיניים והמלטעות עם הניבים, ואז הוא מזמין אותם לנעוץ בבשרו שלנו. אז אני רוצה להזמין אותך שוב, לפסוק הבא. את קוראת לו עכשיו, את
כאילו. בוא, אוי בוא הזוהם של השר של המוות.
ותפסנו.
תפסנו מיד. הקה בו מיד. פלח את ליבו של אויבי. בוא בשאגה ומחץ גולגלתן של תפיסות שגויות שגוזלות את חיי. בוא, ושלח את המוות כחץ אל ליבו שתליין זה, אויבי.
כן, תודה רבה. אז זה פזמון חוזר. בו בשגה ומחץ גולגולתה של תפיסה שגויה זו שגוזלת חיי. שלח את המוות הישר אל ליבו של תליין זה הגדול באויביי. מי התליין? אחיזה בעצמי. אל מי אני פונה? אל ימרי, אליו. שיעזור לי לשלוח את החץ אל ליבו, להרוג אותו. אז יש כאן תמונה מאוד מאוד ציורית ומאוד מאוד יפה ומאוד מאוד עזה, שמשתמשת בדימוי מאוד חזק, של להרוס את האויב שלי, את זה שגורם את כל הסבל שלי. תיאור מאוד יפה, הוא אומר, תפסנו מיד, הקה בו מיד, פלח את ליבו של אויבי. אחר כך אומר, הום, מלאך אדיר, בוא, אפגן כוחך הפלי, זע, אכנה את אויבי אשר מכשיל את נדריי. פה, בכף, ציר, שחררני מכל הכבלים. הרוס ופרק את כל האחיזות
שקבלות אותי לכאבי.
לאיזה אחיזות? אחיזה בעצמי ובעצמיות של דברים, בעצמיות של הבוס שצועק עליי. הוא קורא לו אליו. בעצם הוא פונה אל החוכמה ואל השיטה ואל החמלה וכל הדברים האלה, ואומר, עכשיו אתם תסובבו את גלגל הקרמה הזה הנורא ותשליחו אותו על התוקפה הזה. בוא אליי מלאך זוהם, אויבו של השר של המוות, וכך שק זה שהוא מלא בחמישה סוגי רעלים ושקוע עמוק בבוט של סמסרה מכוחם של קרמה ושל נגעים,
בוא נהיה אותו לעבוד כמה דברים.
אז הוא אומר, במקום לסובב אותו שיפגע בי, עכשיו אתה תסובב אותו שיפגע בנגעים האלה ובקרמה הזאת ובתוקפה הזאת. זה מפעיל המון עוצמה לשם. והוא אומר בבית הבא, הוא זה שיובילני אל האימה, אל שלושה עולמות נחותים, אך משום בורותי מפני אמני מתיירא. הוא אומר, יש ממה להתיירא. יש קיום הרבה יותר סובל מהקיום שלנו, וזה הגיוני, נכון? יש קרמה מסוימת שהביא אותנו לכאן, לקיום הזה. אפילו בעולם האנושי יש אנשים שסובלים הרבה יותר מאיתנו, ויש עולמות שסובלים עוד יותר מאשר האנשים הסובלים בעולמנו, ויש גם עולמות שסובלים פחות מהעולם האנושי. למה לא? אנחנו רק קטע מאוד קטן בספקטרום הגדול של קיום שאפשרי כתוצאה מהשלכות קרמיות. אז הוא אומר, יש מקום להתיירא עוד יותר מאשר כאן, וקרמות יובילו אותנו לשם. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו לא מתיירים מהם זה בגלל הבורות שלנו, כי אנחנו לא מבינים, אנחנו לא רואים את כל הספקטרום הזה. ובמקום להתיירא מפניהם ולהתחיל לטהר את מעשיי ולטהר את הקרמות, במקום זה אני מתעסק בכל הדברים שבדיוק מביאים אותי לשם, לעולמות הסובלים. אז אנשים אומרים, האם זה מטאפורה? האם הדמות הזאת היא מטאפורה? זה יכול להישמע ככה לנו, למיין שלנו, האם פגשתם אותו? אתם לא פגשתם אותו, כנראה. זה מין אחד בגובה 3 מטר, ברוחב 4 מטר, ומחזיק את כל הכלי נשק האלה, ומוכן לנעוץ אותם בדד זין שלי. אתם לא פוגשים אותו, אבל הוא לא מטאפורה. כמו כל דבר אחר, כמו כל תופעה ותופעה, הוא השלכה מתוך המיין שלנו. וכשהמיין שלנו מספיק טהור, אנחנו יכולים להשליך מלאכים כאלה. ולעזר בהם כשצריך. ואולי להפוך בעצמנו לאחד כזה אם צריך, אם זה יעזור למישהו. ולא כל המלאכים נראים כאלה מפלצתיים. אתם רואים בתמונות את הבודות, את תרה היפהפייה והשמימית והמלאכית. אם המיין שלנו טהור, זה מה שאנחנו נשליך. היום עם המיינד הנוכחי שלנו, אנחנו משליחים עולם שיש בו את כל הקורלציות. אם נשיג תובנות רוחניות, הדברים האלה לא יהיו מטאפורות יותר. אנחנו נחיה בעולם של מלאכים. מכיוון שהם עשויים מהתובנות שלנו. הם מיוצרים מהתובנות שלנו. אז אם לא פגשתם אותם, זה לא משהו להשוויץ בו כל כך. זה אנחנו שמייצרים את הבוסים הזוהמים האלה. זה אנחנו שמייצרים כל דבר לא נעים שאתם יכולים לעלות בדעתכם. וכשהמיין שלנו משתנה ועובר את הטרנספורמציה, עובר את הלוג'ו, ההשלכות מוכרחות להשתנות יחד איתו, כי זה הכל בא מאיתנו. אז אנחנו מדברים על שינוי בר קיימא. אנחנו מדברים שכשאנחנו התמרנו כבר אצלנו את הנגעים הרוחניים ואת הקרמות האלה, בדיוק, בדיוק, כפי שאני נאלצת עכשיו להשליך את העולם הנוכחי שלי, באותה הצורה, אני אאלץ להשליך עולם אחר שהוא טהור. ואני אפילו לא אזכור את העולם הקודם. אני אפילו לא אזכור אותו. זה לא לחשוב לרגע שאני מלאך, זה להיות מלאך, ולהיות מוקפת במלאכים. זה לאן שהתרגול אמור להוביל, זה לאן שהוא מוביל. ולראות אותם ברור, כפי שאתם רואים ברור את האנשים סביבכם באותה בהירות. אז זה בא מתרגול מעמיק של הדברים האלה, ובהדרגה הדברים יתחילו להשתנות, ילכו בכיוון הזה, ובסופו של דבר ישתנו לנצח. ואנחנו אומרים שכדי לנצח את האחיזה הזאת בעצמי, שהיא כל כך הרסנית וכל כך פוגעת בנו ותמיד פגעה בנו, אנחנו צריכים להפוך כמוהו, אנחנו צריכים להיות עזים מאוד, עזים מאוד. כלפי התפיסה השגויה, הוא נראה מאוד מפחיד, הוא האויב שלה. כלפי הנגעים הרוחניים שלנו, הרצון הזה לחסל אותם נראה מאוד מפחיד ומאיים. זה מה שאנחנו צריכים, צריכים הרבה עוז, כי הם שלטו בנו הרבה זמן, ומררו את חיינו הרבה זמן, ובפועל הרגו אותנו אין ספור פעמים. אז הוא אומר פה, מחץ גולגולתה, את התוקפה, זה התפיסה השגויית. וזה האויב שאותו מנסה לחסל, זה התפיסות השגויות האלה, שמאמינות שהדברים באו מצד עצמם, שמאמינות למציאות הכוזבת. אז עכשיו בא כתב האשמה. בכתב האשמה הוא מתחיל לתאר למה גורמת התפיסה השגויה. אם קודם זה היה קורלציות, עשיתי זה, זה קרה לי, עשיתי זה, זה קרה לי, עכשיו הוא חיפש למה עשיתי את כל הדברים האלה, תפיסה שגויה, ועכשיו הוא מתחיל לתאר איך נראים אנשים שיש להם תפיסה שגויה. תקראו את זה, תראו אם זה חל עליכם. אולי לא, ואז אולי אתם לא מה שאתם נראים. אבל תהיו כנים עם עצמכם. הוא מתאר מה עושים אנשים שלא מבינים את העולם שלהם, ומתייחסים אליו כבא מצד עצמו. והדברים אין להם קיום עצמי, וזה המזל שלנו. הבוס הוא לא רע מצד עצמו, זה המזל שלנו. אנחנו יכולים להתמיר את הבוס הזה. אם אנחנו נתחיל להגיב אחרת ולשנות את ההתנהגות שלנו, אנחנו נחסל אותו, כי הוא לא יכול לבוא בלי שאני יצרתי אותו. אז אם אני מבינה איך יצרתי אותו, וחיסלתי את הדברים שמייצרים אותו, הוא לא יכול לבוא. הוא לא יכול לבוא. לפעמים הוא פיזית לא יוכל להתקרב אליי, לפעמים הוא יבוא והוא יהיה חמוד במקום מה שהוא היה קודם. כל מיני צורות שאני מחסלת אותו, אבל העיקר הוא שהחוויה שלי של בוס לא נעים נעלמת. והעניין הוא שזה לא עובד לנהוג בו בעדינות. האויב הזה הוא כל כך נורא, זה לא עובד ללטף אותו ולנסות לבקש יפה בנימוס שהוא ילך, כי הוא לא הולך. הוא לא ילך. אנחנו צריכים לפתח עוז. והעוז אומר, ברגעים הכי קשים, כשתום ממש בא לה להתחצף חזרה, ברגעים האלה לעצור ולזכור מאיפה הוא בא. וזה הכי קשה שיש. וזה העוז. שזה אני צריכה את שתי האמיתות, ואת השיטה והחוכמה, ואת הניבים, שזה אני צריכה את כל זה, כדי שכשהרגש עולה בי, הרגש השלילי, אותו אני רוצה למחוץ. והוא, אין לו קיום אם אין תפיסה שגויה. אם אין תפיסה שגויה, הוא נעלה. כי הוא זה שהורג אותנו, בגללו אנחנו מזדקנים, בגללו אנחנו מתים. כל זה בא מתוך הקרמה הזאת. וכדי לעשות את העבודה הזאת, כדי לעשות אותה היטב ולעומק, אתם צריכים להתחיל אותה כבר, אם עוד לא התחלתם, אני מקווה שהתחלתם, אם שמעתם אותנו קצת. להתחיל אותה כבר בחיי היומיום שלכם, עם הבוסים, עם השכנים, עם בני המשפחה, עם הילדים, עם כל אחד. מצד אחד לפתוח את לבכם, מצד שני להבין את הריקות שלהם, להבין מאיפה הם באו, על כל מה שטוב בהם, על כל מה שרע בהם. כל זה בא מכם. כל זה בא מאיתנו. ועכשיו איך אני מגיבה כשאני מבינה את הריקות. כדי למחוץ את הגולגולת, כמו שהוא מבקש, למחוץ לגמרי, לרסק את האויב הנורא הזה, אנחנו צריכים לפגוש את המציאות האולטימטיבית בפגישה ישירה. אנחנו צריכים לראות ריקות ישירות. זאת עבודה גדולה. הרבה תרגול בחיי היומיום, הרבה לימוד, בשזה כל הקורסים שלנו, הרבה מדיטציה, שמירת היומן, שמירת המוסר, לבדוק מה עובר לנו בראש, כי אנחנו זורקים בומרנגים אפילו במחשבות שלנו כל הזמן בלי לשים לב, והם חוזרים והם תמיד מתעצמים. בסופו של דבר, בשלב מסוים, אדם צריך להיכנס לתרגול מעמיק יותר, לתרגול שהוא אינטנסיבי יותר, כשמגיע הזמן, כשמגיע הזמן. ואנחנו היינו מאוד רוצים לאפשר מקום כזה כאן, בארץ, שאנשים שהגיע זמנם ושהם בשלים, יוכלו להיכנס לתרגול עמוק, למחוץ את גולגלתו של האויב, ולבוא אלינו עם ה... לב הפתוח הזה, ועם החוכמה הזאת, ולעזור לנו ולהוביל אותנו אל המקום הזה. וזאת אחת המטרות החשובות של המרכז הזה שאנחנו רוצים להקים. מרכז שיהיה בו לימוד מאוד רציני של הידע הזה, לימוד מעמיק, לימוד טנטרי, הדמות הזאת היא טנטרית, זה המלאך הטנטרי, אנחנו רוצים ללמוד לפגוש אותם ולהפוך לכאלה יצורים ש... רכשו את החוכמה ואת הידע ואת האהבה והחמלה האינסופיים האלה ועוזרים לנו. דרוש בשביל זה להיכנס לרטריט עמוק. וזאת אחת המטרות, ואנחנו מאוד היינו רוצים לחבר אתכם לחזון הזה, גם בשבילנו, לכל אחד מאיתנו, לילדים שלנו, לדורות שיבואו אחרינו, כדי שהם יהיה להם את הצ'אנס להתפתח לרמה הגבוהה הזאת הרוחנית. ולצאת ולעזור לכולנו לעשות את זה, וגם לאפשר מקום לדרכים שונות, לזרמים שונים, שמיטיבים עם אנשים. ולאנשים שונים יש נטיות שונות ודברים שונים מתאימים להם. ואנחנו רוצים לאפשר גם את זה ברמה רצינית. אנחנו רוצים מרכז שהוא רציני, מורים רציניים עם ידע אותנטי, ויחד עם זה אנחנו רוצים לעשות אותו פתוח לכל, אנחנו רוצים לאפשר לימוד שהוא ללא תשלום, וכמובן צריך בשביל זה להקים את המקום. אז אם יש לך עוד כמה מילים להוסיף, בבקשה בו.
אוקיי, אז הראינו כבר את המצגת הזאת כמה פעמים, אז אני אעבור עליה מהר בהתחלה ואני אוסיף כמה פרטים לגבי הנושא של העזרה, שאלות שהועלו ודברים שאולי לא ציינו והדגשנו מספיק. אז כמו שלנו דבורה אמרה, אנחנו רוצים להקים מרכז רציני, קראנו לזה אוניברסיטה רוחנית שתהיה בינלאומית, שתאפשר למסורות רוחניות אותנטיות, בעלות של שאלות אותנטיות, גם לבוא ולהצטרף ולהיות חלק מהמרכז והלימוד. אנחנו רואים את זה בתור מקום שיכול להוות גורם מזרז להביא את השלום לאזור שלנו. אנחנו מתכוונים להקים את זה באזור הנגב, זה אזור מאוד מאוד גדול שיש בו הרבה אפשרויות להקים מרכז ריטריטים שהוא גדול ויאפשר בידוד בין הבקתות לאנשים להיכנס לתרגול רציני ואינטנסיבי. כמו שלמה דבורה אמרה, הלימודים יתנו שם בחינם לכל תלמיד רציני שרוצה לבוא ללמוד. אנחנו הולכים ללמד שם את השקפת העולם של כל הנושא הזה של החוכמה, לתוך ההתייחסות חומלת ואוהבת. כל זאת במטרה לעזור לשכבות אוכלוסייה שונות, ללמוד, לרכוש כלים כדי לעזור לסביבה וכדי להתמיר את העולם שלנו. המגוון קורסים שיהיה באוניברסיטה הוא נרחב, כל מה שבעצם קשור לשיפור האיכות חיים שלנו וליכולת הרוחנית שלנו ולקדם אותנו בדרך. המרכז ריטריטים כאמור יהיה מקום מבודד, כשנכנסים לריטריט ארוך של כמה חודשים, אז צריך לדאוג שהמקום יהיה מרוחק מכל כביש, מכל אזור מגורים, אזורים שיש שם תנועה של אנשים, זה יכול להפריע לריטריט. בתקופות שבין הסמסטרים, כשלא יהיו לימודים, אז המרכז ריטריטים יאפשר לאנשים לעשות ריטריטים, וגם לאפשר לקבוצות רוחניות אחרות לקיים שם קורסים וסדנאות. אז קצת לגבי האזור שכרגע אנחנו מדברים עליו. זה אזור שהוצע לנו על ידי מועצה אזורית ערבה, שטח שנמצא בתחום המועצה שלהם, שעומד בדרישות שלנו. האזור אז נמצא על גבול ירדן, ממש נמצא על הגבול, הצד המזרחי שלו נמצא על הגבול. ואנחנו מתכננים להקים שם מבנה קבע לכיתות לימוד וחדר אוכל ומטבח ומעון לסטודנטים ולמורים, וגם יש שם אזור קמפינג למי שמעוניין לבוא וללון שם, ובצמוד לזה נקים גם את מרכז ריטריטים שיהיו בו בקתות אקולוגיות שגם יתאימו לתנאים של המדבר וגם יתאימו לאנשים שמעוניינים להיכנס לריטריט ממושך. אז לגבי הנושא הזה של הפרוגרמה, מה החזון שלנו, מה אנחנו מתכוונים להקים שם, מה אנחנו מתכוונים לבנות, באיזה שלבים אנחנו מתכוונים לעשות את זה. על הפרוגרמה עבדו גדי ומיכל, עבדו על זה המון המון שעות והכל כמובן בהתנדבות ובאהבה רבה. תלינו בחוץ, אתם יכולים לראות על הדלת פה ולאורך כל הקיר בחוץ את הסרטוטים האלה, את הפרוגרמות יותר מפורטות, ואפשר לראות גם את המקרא ומה זה כל דבר ומה מתוכנן. אתם יכולים בזמן ההפסקה להסתובב ולהסתכל. אנחנו מזמינים אתכם להירתם ולתרום ולעזור בעצם בפרויקט הזה, לקחת חלק בפועל פרוגרמה. בצורה הזאת של תרומה, כמובן שיש צורות אחרות שאתם יכולים להתנדב ולעזור בכל דרך שהיא, וכבר ניגשו הרבה אנשים והצטרפו למעגל של אנשים שיקימו את זה, ואנחנו צריכים החל מעורכי דין שמתמחים בנדלן ובמקרקעין, ועד אנשים שיש להם ניסיון באדריכלות, ואדריכלות נוף, פנים, חוץ, בנייה וכן הלאה. לגבי הנושא של התרומות, אז אנחנו בעצם מתרימים אתכם לצורך יהודי ספציפי להקמת הפרויקט הזה. אנחנו הולכים לעשות את זה, כמו שלמה דבורה אמרה בהרצאה הקודמת, באופן שקוף. הקמנו כבר עמוד באתר אינטרנט, אתם תוכלו להיכנס אחרי ההרצאה ולראות כבר את המספרים של התרומות עד כה. אני אגיד לכם בקצרה שכבר יש תרומות יהודיות חד פעמיות של מעל 40,000 שקל, יש התחייבויות כבר שנתיות של 30,000 שקל, שזה בערך 2,500 שקל כבר בחודש לשנה הקרובה. נרשמו מעל 35 אנשים כבר לתרומות, אנחנו מקווים שירשמו עוד. חישובים ראשונים שלנו זה בערך עשירית מהסכום שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים עוד פי 10 מהמספרים האלה כדי להגיע לסכומים שיאפשרו לנו להקים את המקום הזה, וכמובן בטווח זמן סביר. אז יש שם את העמוד הזה, אתם יכולים בעמוד באתר גם למצוא את הלינק להוריד את כל הפרוגרמות, למי שרוצה להוריד ולהסתכל על זה ביתר עיון. עד כה כל הפעילות נעשתה בהתנדבות על ידי כל אנשי המקצוע שעזרו לנו, אז לא היו ממש הוצאות, אבל ברגע שהתחילו להיות הוצאות וברגע שיהיה תכנונים להוציא את הכסף, אנחנו כמובן נעדכן שם. דבר נוסף שאני רוצה עוד להוסיף לגבי הנושא של התרומות, כי שאלו אותנו לגבי הנושא של תרומות שזכאיות לפטור ממס, מה שנקרא סעיף 46, אז עדיין אין את זה לעמותה שלנו, אבל לשמחתנו הרבה היום הלכנו צעד אחד קדימה לקראת קבלת התור, וממש היום קיבלנו מכתב על אישור ניהול תקין לעמותה, שזה מסמך שאנחנו היינו צריכים לקבל אותו לפני שאפשר להגיש את הבקשה. אז עכשיו אנחנו מתקדמים לבקשה, ואנחנו מקווים שבזמן הקרוב נקבל את האישור. כמובן שנעדכן אתכם בנושא. אז לגבי התרומות ומידע נוסף ואיך אפשר לתרום, אתם מוזמנים להיכנס, לקרוא מידע נוסף ולהירשם ולתרום. אלו מכם שרוצים כבר עכשיו להירשם וקצת חוששים מהאינטרנט או לא יודעים איך, בחוץ תשב הילה, שהצגתי אותה בהתחלה שהיא תרשום לפעילויות השונות, וגם תום, שאתם מכירים אותה מההצגה. אז הם ישבו וירשמו שם, אתם מוזמנים לבוא ולהירשם אצלם לאחת מהתוכניות תרומות חודשיות שיש לנו. מדובר על תוכנית שנקראת כל יום יהלום, של אפשרות לתרום כל יום יהלום, ואתם קובעים את ערך היהלום. זה יכול להיות שקל ביום, 2 שקל ביום, 3 שקלים ביום. יש משמעות במסורת שלנו ל3, ואם יש באפשרותכם יותר, אז אתם יכולים לעשות כפולות של 3 ו6 שקלים ביום. זה יוצא 180 שקל בחודש, לא מדובר על סכום גדול. ההתחייבות היא לשנה, אתם יכולים להפסיק את זה בכל עת, אתם יכולים להגדיל את הסכום בכל עת. אלו מכם שמעוניינים, יש גם אפשרות לתרום תרומות חד פעמיות. מי שלא רוצה להתחייב, אבל אנחנו נשמח לתרומות החודשיות.
תודה רבה. תחשבו על החזון הזה של אנשים שיושבים ולומדים ומתרגלים, ומפתחים את ליבם למידה כזו שאין בהם יותר שום טינה, שום שנאה, שום עוינות. הלב פתוח, מלא אהבה, מלא חמלה ומלא חוכמה ויכולת לעזור לזולת בצורה מדהימה. תחשבו איך ייראה האזור שלנו אם יהיו כמה צדיקים כאלה באזורנו. ואנחנו רוצים לפתוח את זה לא רק לישראלים, גם לערבים וגם לכל מי שבשל ומוכן להקדיש את המאמץ ולעשות את העבודה הרוחנית הזאת, כי כל אחד כזה שעושה אותה, הוא עושה אותה בשביל כולנו, הוא משפיע על כל האזור. ככה שזה יכול להיות מרכז של ברכה עצומה, עצומה, לאין שיעור, לנו, לארץ שלנו ולכל האזור כולו. דבר נוסף שאני רוצה להזכיר זה בנושא של ריקות, זה שהוצאנו עכשיו את הביאור של צ'וני למה על סוטרת הלב שמלמדת ריקות, והביאור שלו שמבאר את הסוטרה. פעם ראשונה שזה יצא בצורת ספר בעולם המערבי, זה ישנו בטיבטית, בכתבים הטיבטיים. יש תרגום לאנגלית שגשם מייקל עשה, ונעזרנו בו לצורך התרגום שלנו, אבל גם הוא לא יצא עוד בצורת ספר, עוד אין להשיג אותו בשוק, אז אנחנו חלוצים כאן, ודורית עשתה מאמץ אדיר, עצום, להוציא את זה בזמן סי, אנחנו עבדנו בזמן סי להשלים את התרגום, והיא עבדה. היא הוציאה ספר בעשרה ימים, מרגע שקיבלה את הכתב יד, היא הוציאה ספר בעשרה ימים. אז את רוצה להגיד על זה משהו על הערכה? זה בא עם ערכה, זה בא עם לימודים מסוטרת הלב, זה בא עם סוטרת הלב עצמה, שגם אותה עברנו שוב ושיפצנו את התרגום, והוצאנו את זה בצורה מהודרת, כל זה, תספרי לנו מה נמצא בחוץ.
אז קודם כל, למדבורה מדברת על הזמן סי של הוצאת הספר, ובואו מדבר על הזמן סי של התרגום שלו.
שזה
אריה. שזה למדבורה ולמה אריה ביחד כן. תרגמו.
כן.
בואו נגיד להם תודה. מכיוון שהביקור הזה, הרבה מדובר בו על ריקות, וגם יש הרבה בסיס לסוטרת הלב, אז עשינו בכוחות משותפים כמובן עם כולם, יש פה הרבה אנשים שעזרו. יש כאן את רחלי. רחלי בזמן C עשתה את הגרפיקה של הכריכה.
היא עצבה לנו את הכריכה.
יש כאן את יעל. יעל היא העורכת הלשונית שלנו, שגם עבדה במהירות, ויש את רוחמה. הן שלושתן היו אחראיות גם בצוות, והרבה דפסים וכל מיני בתי דפוס וכריכיות ו... מי יודע, הם לא יודעים אפילו איזה קרמה מדהימה הם צברו, נכון? אז אנחנו עזרנו להם לצבור קרמה מדהימה. ואני רוצה גם להגיד עוד תודה עמוקה מאוד גדולה לצוות המדהים שמשרת אתכם בצורה כל כך נפלאה בראשותה של דליה. איפה דליה? אז דליה היא מנהלת את החנות, והיא לא מנהלת אותה רק בביקורים. אתם רואים את הכל מתוקתק ותמיד עומד עם צוות מדהים שעוזר לה ועוזר לכולנו. הם כולם עושים את הכל בהתנדבות, אז אם לבכם חשק גם לעזור שם, אז זה נהדר. אז כמו שאמרתי, לביקור הזה הכנו ערכה מיוחדת, השתמשנו בה בריטריט האחרון, זה גם תרגום של המדבורה עשתה של סוטרת הלב, והוא יצא לאור בצורה של מה שנקרא פשע, זה הצורה של הכתב העתיק. אז אומנם אין לנו פה דפים של עצי דקל, נכון?
אצל הטיבטים זה לא היה עצי דקל, כי אין להם תקלים. אצלם הם עושים את פסי עץ, הם חורטים בעץ ומתוך זה מדפיסים, וזה צורה כזאת של פשע, ואנחנו עושינו באותה צורה, כמו שתראו את זה.
אז אתם יכולים לראות את זה. אז הסוטרת הלב מתורגמת באותו אופן, וגם הכיסוי שלה הוא כיסוי אותנטי, שפה בעניין הזה שושי וליאורה אילון עזרו לנו להעמיד את זה על הרגליים, אז גם להם תודה. אז יש את הסוטרה בצורה של פשע וכיסוי, ויש את הספר על הביאור של סוטרת הלב, ויש את הלימוד של המדבורה נתנה על סדנת מדיטציה בדיסק על סוטרת הלב. ופה אני רוצה להודות לגלעד על העריכה הקולית המדהימה שהוא עשה לנו, שניקה את הדיסק, יש שם מדיטציות שאפשר לתרגל ולהקשיב ללימוד המדהים. אז כל הערכה הזאת ביחד, עכשיו בביקור הספציפי הזה, קיבצנו את זה ביחד וגם עשינו מחיר מיוחד מתוך מוטיבציה להביא לכם את האפשרות פשוט לתרגל לימוד של ריקות, ומה צריך להיות יותר טוב מזה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני רוצה להוסיף מילה שכל האנשים שעסקו בזה, כולם עשו את הכל בהתנדבות, ללא שום שכר, פשוט מטוב ליבם, מאהבתם. וכל הכספים שנכנסים מיועדים לאפשר לנו להמשיך להוציא כתבים כאלה, תמיד עולה להפיק, בדרך כלל מפסידים על כל הפקה, אנחנו ממשיכים להפיק אותם כי זה חשוב לדעתנו. אנחנו יוצאים במינוס מכל הפקה כזאת, אז אנחנו צריכים את התרומות שלכם. אנחנו מאוד נעריך את זה, תוכלו לפנות לדורית.
ולבי ארחנה, אוכה אגישנה, כגן שנתה אמה. ולבי ארחנה, ולך אגישנה, כגן שנתה אמה.